שלום לכולם, אנחנו בשיעור חדש ברוך השם לכבוד פרשת מצורע, והנושא שלנו היום הוא תלוי מה יש בפנים. מה זה התלוי מה יש בפנים הזה? אז בואו נתחיל, נראה. אומרת התורה ככה, מקור א', ויקרא י' ד', כי תבואו אל ארץ כנען, פתיחה חגיגית, לא? כי תבואו אל ארץ כנען, נגיד, ונטעתם כל עץ מאכל, או איזה יופי. ופה פתאום, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, כל כך יפה, נכון? ופתאום הגיע, ונתתי נגע צרעת, בבית ארץ אחוזתכם. מה הולך פה? מה נע, אחי, מה זה ההפתעות האלה? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רבותיי, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי, אנשים כבר חושבים, בטח גשם, בטח איזה, לא יודע, איזה משהו טוב, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. גם ארץ אחוזתכם, זה הרי גם ביטוי מאוד מתוק. רק הצרעת קועה פה באמצע. מה זה הסיפור הזה? לכן אומר רש"י, בשורה היא להם. כן, זה בשורה, נכון? הפסוק כתוב כמו בשורה, כי הוא באמת בשורה. מה בשורה פה? תשמעו, אתם תבואו לארץ, צרעת בבית. זה בשורה זה? אז אומר רש"י, בשורה היא להם, למה? שהנגעים באים עליהם לפי שהתמינו המוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נוטץ הבית ומוצען. כלומר, שלמעשה, אומר ככה, המוריים הכביעו זהב בקירות, כי לא רצו שהיהודים באים, כובשים את הארץ, שלא ייקחו את הזהב. אז עכשיו, על ידי הצרעת, הבן אדם רואה יש צרעת, שובר את הקירות של הבית, מוצא את הזהב. אז הנה בשורה, ונתתי צרעת. אבל יש פה קצת בעיה, כי אנחנו יודעים שזה לא רק נוצים את הקיר ושיפוצים. לא מספיק להביא שיפוצניק בשביל צרעת. צריך להביא קבלן הריסות. ולא רק קבלן הריסות, גם שיפנה את ההשפעה אחר כך, כי מעיפים את האבנים האלה ואת החול ואת הכל לכל הרוחות. אז מה זה? זה לא קבלן שיפוצים, רק עושה לך איזה חור, מסדר ומחזיר חזרה. זה פה הורסים את הבית, ואת האבנים לא משתמשים בהם, אז מה, אז כמובן זה תשובה רש"י, תשובה אמיתית, בוודאי. אבל יש תשובה רחבה יותר, שאומר אותה הזוהר. בואו נראה ביחד, זה זוהר שנהוג לאומרו בחנוכת הבית, כשיהודי חונך את ביתו, נהוג לומר את הזוהר הזה, ולא לחינם, כמו שתכף תראו. אומר הזוהר, ויקרא, נון עמוד א', כתיב, כי תבואו אל ארץ כנען, ונתתי נגד צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אז גם הזוהר כאילו מתפלא, הצלילים הם צלילים של איזה מתנה, ופתאום צרעת. אומר הזוהר, וכי אגר תו הוא, דהשתכח בעינון דזכן למעל בהרעה? מה, זה שכר טוב שזה נמצא באלה שזוכים להיכנס להרעה? מה, אלה שיחסים לזה, שכר טוב שיש נגד צרעת בבית? אלא הוקמוה, כבר העמידו את זה, והסבירו להשכחה מטמונים, למצוא את המטמונים שהם רואים הכביעו. אז זה כבר ראינו ברש"י. אבל תחזה, בואו ראה, יש לנו פה הסבר קצת יותר עמוק. זכאין אינון ישראל, זכאים הם ישראל, דאינון מתדבקן בבקוד שבריחו, הם דבקים במידת הדבקות, הם דבקים בקדוש ברוך הוא, וקוד שבריחו רחים להו, אוהב אותם. ומגורך חימותה דילה, מתוך שהוא אוהב אותם, מתוך אהבתו שלו, אי להו להראה קדישה על ההשראה שכינתי בניו, ולמהווה דיורי אימהון, מכניס אותם לארץ הקודש, כדי להשרות שכינתו ביניהם, וכדי שיהיה דירתו עמם. הוא לא חלם שפתאום הם יחליטו שאת החדר ההוא הם נותנים לערבים, כן? רק תבינו את המרחק, כשקוראים זוהר וכשמגיעים לפוליטיקה הישראלית, כן? אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ הקודש, כדי מה? כדי להשרות שכינתו בינינו, וכדי לדור עמנו ביחד, כן? תחת זה, בואו ראה, כתיב בשמות למדי בעניין הקמת המשכן, וכל אנשים אשר נסע ליבן וכו', בשעתה דאבו עבידתה, כשהם היו עושות את העבודה שלהם, האומניות האלה, אבו אמרה, היו אומרות, דה למקדשה, כלומר זה לבית המקדש, דה למשכנה, דה לפרוכתה, זה למשכן, זה לפרוכת, היו מוציאות בפה, והם מה שאומרים היום כשאתה מכין הכנות לשבת, תגיד לכבוד שבת קודש, תוציא בפה, כן? אז הם היו אומרות ככה, וכן קל עינון אומנים, כל האומנים היו עושים ככה, בגין למה, למה היו עושים את זה, למה היו אומרים בפה, את עושה טובה, כל אישה חכמת לב בידיה תבו, אז היא טובה למשכן מה שצריך, כל הכבוד, למה היא צריכה להגיד בפה, זה למשכן, זה לפרוכת, זה לזה, בשביל מה? אז אומר הזוהר, בגין, בשביל, דתשרי קדושה על ידהו, על ידהו, והתקדש ההוא הבידתה, כדי שתשרי הקדושה על ידיהם, והתקדש ההוא מעשה שהם עושות. כשאתה אומר בפה, זה למקדש, זה מקדש את, מקדש את מה שאתה עושה, כן? יש כאלה גם בשבת, נגיד, כשהם אוכלים. אז זה, לכבוד שבת קודש, הייתה איזה סבתא זקנה אחת של חבר שלי, היה לפני כל ביס, לכבוד שבת קודש, טק, אחה, כל ביס שהייתה הכניסה לפה, לכבוד שבת קודש, כן? אתה מוציא בפה, זה מרומם את המעשה, יש לה לדיבור כוח עצום. ממשיך הזוהר ואומר, כגב נדע, כמו זה, מן דעביד עבידה לעבודה זרה, או לסיטרא אחרא, דלא קדישא, שם יצילנו. כלומר, מי שעושה מעשה לעבודה זרה, או לסיטרא אחרא, שאינו קדוש, כיוון דאדקר לאלהו עבידה, הרוח מסעבה אשר יעלוי. אם הוא מזכיר את זה על המעשה שהוא עושה, כלומר, הוא אומר, זה לעבודה זרה, אז עכשיו הוא בפה שלו, במעשה שלו, בכוונה שלו, משרה רוח תומה על מה שהוא עשה. אנשים אומרים, לכסף אין צבע, אין ריח, אין זה... אדוני הנכבד, אתה צריך להסתכל. מי שעשה את המעשה הזה, שקנית ממנו את החפץ הזה, למה הוא עשה את זה? אם הוא עשה את זה לעבודה זרה, אם הוא עשה את זה לסטרא אחרא, אז החפץ עצמו מלא בתומה, שורה עליו תומה. ממשיך הזוהר ואומר, כנעניים פלחי לעבודה זרה אינהו. כנעניים היו עובדי עבודה זרה, כן? ועבו בניין, בניין, או בניין בנין, כלומר בונים את בנייניהם לפרצופיהו ולגאוליהו, כלומר לעבודה זרה שלהם, ולסתר מסעבה, לעבודה זרה, לצד המסועב, לעבודה זרה, וחד שרה למבנה, כלומר כשהם היו מתחילים לבנות את הבניין שלהם, את הבתים שלהם, אז להבדיל, 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 כמו שהיהודי אומר, לשם ייחוד קודשו בריחו ושכינתה, הם היו אומרים, לשם עבודה זרה, לשם פירודיות, לשם הסטרא אחרא, ככה הם היו אומרים. ככה הם היו מוציאים מהפה, ממש כאילו מכוונים על זה. ככה היו הכנעניים האלה. ואז מה קרה? ממילא, וכיוון תדקר בפומיו, כיוון שנזכר בפיהם, סליקה לרוח מסעבה על הבתים האלה של האמורים, הייתה יושבת רוח האטומה. כיוון דעלו לישראל לארה, כיוון שנכנסו ישראל לארץ, בא קודשא בריחו לדכא אלון, כלומר רצה הקדוש ברוך הוא לטהר את ישראל, כלומר לטהר את ארץ ישראל עבורם יותר נכון, ולקדש אלון הרעה לקדש להם את הארץ, ולהפנאה לפנות אותה, לפנה אתר, לפנות מקום בארץ ישראל, לשכינתה, לשכינה הקדושה. דלא תשרה שכינתה, גו מסעבה, שלא תשרה השכינה בתוך כל הלכלוך של התומה של הכנענים. ועל דה, ולזה, ועל כן, בהונג הצרעת, אבו סטרין בניינין דעין ואבנין דהתעבידו במסעבו, לכן היו הורסים בתים שנעשו בעץ, באבן, הורסים בתים שלמים על הנג הצרעת הזה. תח הזה, בואו ראה, אי עובדדה עם המעשה הזה של להרוס את הבית, הווה להשכחה מתמונין בלחודוי, רק בשביל למצוא את המתמונים, כמו ההסבר הראשון, יהדרון אבנין לבטר כמה דהינון להטריו ואפרה להטריה, שיחזירו את האבנים למטר. מקום, תחול למקום, חלס, מצאו את המטמון. אבל התורה לא צוותה ככה, אבל קרא כתיב, וחילצו את האבנים, וכתיב, ואפר אחר ייקח. למה? אז כלומר, תעיף את האבנים, תבין, תעיף את החול הזה. למה? בגינדית, עבר רוח המסעבה, תעיף, תעיף. זה יש רוח תומה על, על, על הבניין של הכנענים. והשתכחו ישראל בקדושה, אם יצאו ישראל בקדושה, ובדיורה קדישה, למשרה ביניו שכינתה, שיגורו בקדושה, והשכינה תשרה ביניהם, ועל דה. ולכן, בכיוון ההפוך, ולכן אומרים את זה בחנוכת הבית, מן דבנה בניין, מי שבנה בית, קדשר אליהם יבנה, כשהוא מתחיל לבנות, בא אלה הדקרה בפומה, צריך להזכיר בפיו, דהה לפולחנה דקודשא בריחו. הבית הזה, זה בשביל עבודת השם. ככה צריך להגיד כשהוא מתחיל את הבית. לשם ייחוד קודשו בריחו שכינתה, מתחילו אורחים אורחים ומתחילו לחדש שם יודכה ואבקה ביחודה שלים בשם כל ישראל. הנה אנוכי בא לבנות בית בארץ ישראל, לקיים את מצוות והורשתם אותה וישבתם בה. והנה עם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידנו כוננה עלינו, מעשה ידנו ככה, מעשה ידנו כוננה, תוציא בפה. כי אז כשאתה מוציא בפה, זה משרה שכינה על הבית שאתה בונה, להבדיל ממה שעשו הכנענים. אז מקום מקום, עכשיו אנחנו רואים, שהתומה של הכנענים בעצם מה עשתה? גרמה לבית להיות תומה, נכון? עכשיו מה צריך לעשות עם תומה כזאת? להחליף, אין, להחליף, תעיף את זה. תהרוס את הבית, תעיף את האפר, תעיף את האבנים, תעיף את הכל, אין. תבנה מחדש. עד כדי כך, נכון? עכשיו, להבדיל, 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 להבדיל. אנחנו מכירים בתורת הרב קוק יסוד מאוד מאוד גדול, שנלמד אותו באריכות עוד רגע בפסקה הבאה, שבו הרב קוק אומר לנו שמאחורי כל דבר שהוא נראה רע, מסתתר איזשהו משהו טוב. ותכף נראה את זה באריכות. השאלה שאנחנו נשאל אחרי שנסיים את הפסקה הבאה מתוך אורות הקודש, היא תהיה למה בנגע צרת של האמוריים אנחנו אומרים לא, להחליף, להעיף לגמרי, ומתי אנחנו הולכים עם מה שהרב קוק אומר לנו שמאחורי כל רע מסתתר איזשהו משהו טוב, חפש אותו. למה פה לא אומרים מסתתר משהו טוב? למה פה אומרים תהרוס את הבית לגמרי? אז נתתכם את השאלה כבר על ההתחלה, בואו נראה את דברי הרב, ועכשיו, מה שנקרא, תשכחו רגע אחד מהתומה של הכנענים. אנחנו עכשיו מדברים על עמך ישראל, על הצרות של החילוניות, על כל הבלבול שכל של, כאילו, מדינת ישראל זה איזה מדינה חילונית, שלא יודע מאיפה, כאילו, צמחה כזה מהעננים. המילה ישראל זה מילה מודרנית. יש לה שורשים עתיקים, אבל הם לא רלוונטיים, כן? כל הדיבור הזה וכל ההתנהגות הזאת, אז איך להתייחס אליה? בא הרב קוק ואומר לנו ככה, מקור ג', אורות הקודש חלק ג', עמוד שין כף וב. עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. קודם כל, אל תכעס. סלק את הכעס. להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד שאין לה גבול. להידמות לעין העליונה, עינה הילאה, עינה דקולה חיוורה, העין העליונה שהיא כולה לבן, כלומר אין שם רע בכלל, רואה רע רק טוב. גם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר מוחלטים ברשעות. אני רק מוכרח להעיר הערה, שיש כאלה שקראו, למדו את הפסקאות האלה ברב קוק, ולא למדו פסקאות אחרות, שבהם הרב מזהיר מהטעות שאני מזהיר עכשיו, והגיעו למסקנה שצריך כל היום והלילה רק ללטף, גם אנשים שהם רשעים ממש, צריך כל היום ללטף אותם וזה. הרב לא כותב את זה במובן איך אתה צריך להתנהג איתם, תבוא תלטף אותם. זה נמצא בפסקאות אחרות ברב. פה הרב מדבר מבחינת העין שלך על מה שאתה רואה. האם אתה מתפלל עליהם לטובתם, להצלתם, להצלחתם, לרוממותם, או להפך חס ושלום. כן? אז פה אנחנו אוחזים. בדרך ההנהגה הרב היה נאבק ונלחם וכתב גם דברים מפורשים, איך צריך להתנהל מול ה... רשעויות למיניהם. אבל פה בעצם הרב אומר לנו שמבחינת העין שלך, מבחינת ההסתכלות שלך, מבחינת אם אתה מתפלל עליהם, איך אתה מתייחס מבחינה פנימית אל כל העסק, אומר אתה צריך לבוא עם העין העליונה, עם העין הלבנה שרואה את הכל רק את הטוב, גם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר מוחלטים ברשעות, לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה. תרחם עליו. המסכן הזה שבא אליך כאילו הוא היודע, הוא יסביר לך שחוק זה חוק וככה וכן, תורה לא מעניין וכולי, חוק זה חוק וכן הלאה וכל מיני כאלה שעוד נותנים לנו מוסר גם, ואמרצים דאורייטה כמו שאומרים, כביכול אין היום כאלה, אבל כביכול דאורייטה, כן? אז אומר, אתה צריך לרחם עליו, הוא מסכן, הוא מסכן. לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה ולמצוא את הצד הטוב שבהם ולמעט את הערך של החובה. לא, אתה יודע, אפשר הרי לראות מישהו שעושה משהו לא טוב, נגיד מחלל שבת, כן? אתה יכול להתחיל להגיד, מה, הוא פה, מתחיל להפיל עליו מה שנקרא כיתונות של עונשים ולחזק את החובתיות שבמעשה שלו. אומר הרב, לא, אתה צריך להרבות את ערך הזכות גם על המסיתים והמדיחים שעליהם נאמר לא תחמול ולא תחסה, אבל כתוב לא תחמול ולא תחסה, אז איך אתה אומר לי שאתה צריך לעורר את הזכות גם על המסיתים והמדיחים? תראו את המשפט הבא, שהאמת היא לא הייתי מקדים את ההקדמה אם הייתי זוכר שזה כתוב גם פה לפנינו. כתוב לא תחמול ולתחסה, זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. מבחינה מעשית, לא תחמול ולא תחסה. תילחם, תיאבק, לא תחמול ולא תחסה, תעמיד אותם לדין וכו'. לא תחמול ולא תחסה, זה מבחינה מעשית. אבל אומר הרב, אבל בצד העיוני, הנה לא היה צריך להגיד פסקאות אחרות, זה נמצא גם פה בפסקה הזאת, אבל בצד העיוני, של העין שלך, של התפילות שלך, של ההתייחסות הפנימית שלך, של העמקות, של איך אתה מסתכל עליהם, מבחינה רוחנית, אתה מתפלל עליהם או להפך, כן? אז הוא אומר, בצד העיוני יש לדון הרבה, ממש להעמיק ולחפש, ולמצוא את הכוונה הטובה שיכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה. יכול להיות שהמסית הזה חושב שהוא מציל את העולם, כי הוא לא מצליח להבין את אור התורה, והיא נראית לו עקומה, והוא חושב שאם עם ישראל ילך עם הגויים, אז יהיה לו יותר טוב, אז הוא מתחיל להסית ולהדיח. עכשיו, מבחינה מעשית, כמו שאמר הרב, לא תחמול ולא תחסה. תתחיל, צריך להילחם בו. אבל מבחינת, מאיפה אתה בא למלחמה הזאת? האם אתה בא ממקום של חובה גמורה ולמחוק אותו ואני לא יודע מה, או שאתה בא ממקום להפך, מרחם, מתפלל, מחפש לראות בכל זאת איך הוא נפל למקום המסכן הזה וכו'. אבל שימו לב עוד פעם, בצד העיוני, לא בצד המעשי. בצד המעשי לא תחמול ולא תחסה, בצד העיוני. אז אומר הרב, אתה צריך ממש לדון הרבה, למצוא את הכוונה הטובה שיכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה. וכשמוצאים אותה הנקודה, מסלקים בזה את כוח הארסי שבהסתה עצמה. למה? כי למה ההסתה מצליחה? כי היא תפסה איזה נקודה של ביקורת, והיא לקחה אותה להסתה. אם אתה תמצא את הנקודה הטובה של הביקורת שהוא רואה, ואתה תגיד, רגע, הביקורת שלו מצד תוכנה הפנימי היא נכונה, אז אנחנו צריכים לתקן כך וכך. זה שהוא לקח את זה להסתה לעבודה זרה, רחמנה ליצלן. אז מה יקרה אבל עכשיו? ברגע שאתה תזהה את הנקודה הטובה ותשלוף אותה החוצה, כל התוך של ההסתה נעלם, ואז ההסתה מתמוטטת, אין בה טעם יותר. אין בה יותר טעם. כלומר, היום לדוגמה, ניקח דוגמה שלא קשורה להסתה והדחה, כן? קשורה למשהו הרבה יותר פשוט, אבל בכל זאת. ניקח דוגמה. אם לדוגמה, היום יש דיבור על אוניברסליות. וכאילו הטענה יש כביכול, מי שבא בצורה תורנית, הוא לא אוניברסלי, הוא לא אוהב את כל האדם, הוא לא יודע להסתכל על העולם כולו באהבה, והאדם הוא אדם באשר הוא אדם, הוא גזען, הוא זה, הוא שם. בקיצור, קשקוש מארץ הקשקושים. אבל מה הנקודה הטובה? הנקודה הטובה זה כאילו צעקה שאומרת, איפה האוניברסליות שביהדות? התשובה, אכן כן, כיוון שלא למדנו מספיק הרב קוק. אז אנחנו לא יודעים להסביר את העובדה שכל הלאומיות שלנו, והיא הלאומיות היחידה בעולם שהיא כזאת, בנויה על אוניברסליות. אנחנו צריכים לשבת בארץ ישראל, כדי שאור השכינה יאיר, כדי שהאור הזה יאיר דרכנו לכל העולם, והעולם יהיה עם פרנסה יותר טובה, עם בריאות יותר טובה, בלי מלחמות, עם מוסר יותר טוב, הפשיעה תרד, הכל, העולם יתוקן. אז כל מה שאנחנו לאומיים, זה כדי לעשות טוב לכל העולם, כולל הערבים. הדיבור האוניברסלי, כיוון שלא למדנו ולא העמקנו מספיק, לא נמצא בשפה שלנו. ואז התוצאה היא שיש כאלה שחושבים שאנחנו איזה נדלניסטים, לא יודע, כאלה צריכים אדמה, אדמה כל היום אדמה, לא מבינים אותנו לא בחילונים, לא מבינים אותנו בחרדים. למה? לא למדנו מספיק הרב קוק, לא יודעים להגיד את הדברים כהווייתם האמיתית, הנכונה והשלמה, ואז זה נתפס כמו איזה לאומנות צרה כזאת. וזה לא, זה שיא האוניברסליות שיש בעולם. אין יותר אוניברסליות מההסתכלות התורנית כפי שהיא באה לידי ביטוי וגילוי והסברה בתורה של הרב קוק. אז כל אופן, אז ברגע שאתה בא ואתה מדבר את הדיבור האוניברסלי, בתוך הדיבור היהודי שלך מגלה את האוניברסליות, מרכיב האוניברסלי בתוך, אז ממילא כבר יצא, הוצאת את כל האוויר מהמפרשים של הדיבור האנטי-תורני, מטעמים אוניברסליים, כי יש אוניברסליות גם אצלי, לא רק אצלך, להפך, אצלי היא יותר מקווננת, היא יותר נכונה, היא יותר בריאה, היא יותר נכונה, היא יותר אמיתית. אז מי צריך את האוניברסליות שאתה מוכר? אז ממילא לא מחפשים הרי את השמאלנות, מחפשים את האוניברסליות שמאחוריה. ברגע שאתה שולף את האוניברסליות, מוציא מאחורי כל הבלבול הזה את נקודת הטוב שבכל זאת נמצאת שם, איפלת את כל הצד השלילי שהיא עוטף ומתלבש על הדבר הטוב הזה שנקרא אוניברסליות. אז זה דוגמה. אז אומר לנו הרב, בעצם כשאתה מעיין, אתה צריך לחפש את הנקודה הטובה הגנוזה, ובזה אתה מסלק את הכוח הארסי שבהסתה עצמה. וכוח המארס שבה הולך ומתמעט, שסופן של רשעים כאלה גם הם להיות מתתקנים. וכשאנו מתבוננים על ההגדה, על הגמרא אומרת, מבני בנם של סיסרא למדו תורה בירושלים. יש אומרים שזה רבי עקיבא, כן? מבני בנם של המן למדו תורה בבני ברק. המן. אנו חודרים לעומק החסד שאין לנו להיסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא. זה לא ייתן לך כלום, השנאה הזאת. לסנוע, לסנוע, זה לא נותן כלום. יש כאלה שחושבים שבלי לסנוע אי אפשר להילחם. טעות, אפשר להילחם גם בלי שנאה. נכון, צריך להיות איש מדרגה, צריך להיות עם הבנה עמוקה יותר, הכל נכון. עדיין מצד האמת, אנחנו לא נלחמים כי אנחנו שונאים. אז אומר, אל תסחף בזרם של שנאה, גם על האויב היותר נורא. תילחם בו, לא אמרת לך לא להילחם בו, לא תחמוד ולא תחסה. אבל זה לא אומר שאתה צריך לסנוע. ממשיך הרב ואומר, ומזה אנו דנים דין קל וחומר לאותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם וענייני הריסה שלהם בשביל מטרות טובות לפי דעתם, וקל וחומר כשהמטרות הטובות הן יוצאות מן הכוח אל הפועל ועושות דברים טובים ומתוקנים. בעצם מה שאני כבר עשיתי, הרב אומר את זה עכשיו. כלומר, הרב אומר, אם דיברתי איתך על מסית ומדיח, ודיברתי איתך על סיסרא ועל המן, אפילו מאלה יצא בסופו של דבר משהו טוב, אפילו מהמן הרשע. למדו תורה בבני ברק, היו חרדים, אני צוחק, כן? אבל בכל אופן, כביכול, יצאו אנשי תורה, אפילו מהרישה הכי נוראית שיש. איך יכול להיות? אתה רואה? אז אומר הרב, מה אתה? אל תסחף בזרם של שנאה. אז אומר, אם שמה זה ככה, קל וחומר באלה שהם שלנו, והם עמך ישראל, והם מתוקים שלנו, והם יהודים אהובים, והם עושים דברים טובים, אבל הם מבולבלים בדעותיהם, משהו נורא והיום, ובגלל זה הם גם עושים שטויות. אז קל וחומר, שבסופו של דבר, שהם גורמים לנו צער בדעותיהם, בענייני הריסה שלהם, בשביל מטרות טובות לפי דעתם, וקל וחומר כשהמטרות הטובות יוצאות גם לפועל ועושות דברים טובים, הם בונים מדינה, הם עושים דברים טובים, אז בוודאי שאנחנו צריכים לחפש את הטוב. אף על פי שאם הטוב, יש בו גם כן רע וקלקול. יש אנשים חושבים, הרב קוק לא ראה, היה לו משקפיים, לא בסדר משהו. הוא לא ראה שהם חללים שבת, הוא לא מכירים מה הרב קוק כתב, לא מכירים מה הוא אמר, כמה הוא צעק עליהם, אגרות שהוא הוציא, ומה לא, וצעק, והשתולל לכיוון תל אביב שם, מה פתאום כבר אז? שמעתי שהיה חילול שבת, מה זה, ולמה? הרב קוק. אז פה מה הרב אומר לנו? בטח שיש פעם רע וקלקול. אין הרע מבטל את הטוב. הרע לא מבטל את הטוב, נכון. יש קלקול, אבל הרע לא מבטל את הטוב. ועל ישרי לב, גיבורי כוח, העוסקים בעבודת הקודש, באמת ובתמים, כלומר, אנשים שהם אנשי אמונה עמוקים, לזכך את כל המחשבות הפועלות בחיים ובמציאותם מהשמרים שלהן, ולעמידן על התוכן היותר צח וברור. כלומר, קח את הציונות החילונית, תוציא את השמרים, את החלקים הלא טובים, של הניתוק משם השם, ותיקח את החלקים הטובים. עכשיו אנחנו שואלים, בעצם, מה הולך פה? אז למה כשאנחנו מגיעים לבית הזה של הכנענים, פתאום פה אומרים לך, אין נקודה טובה, אין, תמחק, תחתוך, תזרוק לו, תעיף את כל האבנים, תעיף את כל החול. מתי אני מעיף את כל החול? זהו, שלום, אי אפשר להשתמש באבנים האלה. ומתי אני אומר, לא, יש פה רע, אבל יש גם טוב, בוא נעיף את הרע. מתי אני מנסר, לוקח את הטוב, זורק את הרע, ומתי אני לא מנסר, אני מעיף את הכל, זהו. מעיף את הכל. בוא נראה עוד פסקה אחת, מקור ד', קובץ ב', פסקה שין כפתת. אומר הרב, מלא צער הוא העולם, ועל מה הוא מצטער? למה העולם מצטער? מפני שיש בנשמה הפנימית של האדם כל כך גודל וסיגוב, כן? אילאיות מאוד גבוהה, מה שאין העולם הולמו עדיין כעת, העולם עוד לא מתאים לגדלות הזאת. למה? מפני שהוא שואב את גודלו, גדולת נשמתו, כלומר האדם הזה שהוא מצטער, כאילו שהעולם מצער אותו, הוא שואב, האדם הזה שואב את גודלו, גדולת נשמתו, מעולם רחוק וגבוה מאוד, מעולם, מעבר מלא הדר, מרבי עקיבא, ממשה רבנו, ומעתיד עשיר זוהר, מלך המשיח. אז לולא זה הגודל, לא היה לצער מקום. מה הציפיות שלך מהעולם? מה אתה מצטער מאיך שהעולם נראה? מה הציפיות? אבל כיוון שאני חי בעבר, ואני חי בעתיד, ואני חי בעצם בגדלות הנשמתית, אז כואב לי שהעולם כרגע עוד לא מכיל את האורות האלה. אומר הרב, והמשכיל, אדם שמתבונן בעמקות, רוחנית, פנימית, המבחין את המקור, מאיכן הצער בה? עד כמה חשוב ויקר הוא מקור חיי הצער הללו? הרי זה שאתה מצטער, זה צער נפלא. למה? כי מה הצער שלך מבטא? את העובדה שאתה בעצם חי בגדלות, שהעולם עדיין עוד לא הוכשר לקבל אותה. אז בעצם הצער שלך מעיד שנכון לעולם הזה עתיד גדול ומזהיר. כן? אז ברגע שאדם מבין מאיפה הצער הזה בא, מיד מתהפך אצלו הצער עצמו לעדן, והנגע לעונג. הנגע מתהפך לעונג. אז אנחנו רואים פה עוד פעם דוגמה של חיפוש, מין חיפוש כזה של ראיית הטוב גם במקום שיש לא טוב, כן? כלומר, בלי טשטוש, הרע הוא רע והוא לא טוב. אבל כל הזמן לחפש מה הטוב שבכל זאת מסתתר מאחורי, וזה הופך את הנגע לעונג. אז למה הנגע של הבית לא יכול להפוך להיות לעונג? עזוב, שהתורה תצווה לשבור קיר או שתיים, להוציא מטמוניות, לא יודע מה, ואז לבנות עוד קיר או שתיים ולהחזיר את הבית למצב של רוח קדושה. למה כשמגיעים לבית של האמורי הכנעני, פתאום פה אין דרך, צריך לפרק אותו לחלוטין, להעיף את כל האבנים, את כל האפר, את כל החול החוצה, תביא חדש, זהו, למחוק. וזה מאוד חשוב, כי אנחנו גם צריכים ללמוד מזה איזשהו כלל, אמנם אין בזה כללי אצבע, כמו שאומרים, כן? זה לא תכלית על בסיס כזה שיעור כל דבר, זה צריך עמקות מאוד גדולה, ידע הלכתי רב, צריך עמקות מאוד גדולה כדי לדעת מתי כך, מתי אחרת, אבל בכל זאת, מבחינה לימודית, לדעת ולהבין, מה הכלל? מתי אני אומר לא, לא טוב? ומתי אני אומר לא, כן טוב, למרות שזה נראה רע? אז שימו לב, אנחנו הולכים עכשיו ללמוד כלל מאוד מאוד עמוק, מאוד חשוב, שאני, בארבע מילים זה השם של השיעור. תלוי מה יש בפנים. תלוי מה יש בפנים. הרי הבית הזה של האמורי כשאתה בא, יכול להיות שהוא כולו בנוי שיש, וקשתות, ומים זורמים מפה ומשם, ומסתובב, ואיתורים, ועל הרצפה אבנים מאותרות, פסיפסים, מה אתה יודע, זה יכול להיות בית יפהפה. אמרו לך, אדוני, לפרק. מה? כן, לפרק. טוב, בסדר, נשאיר איזה קיר אחד ליד. לא, פרק את הכל, להעיף את הכל, הבן אדם מתפוצץ. תראה איזה יופי של בית. למה? כי בפנים, בפנים לא טוב. ויכול להיות הפוך. יכול להיות להבדיל, להבדיל, להבדיל. כן, אין שום קשר בכלל, רק מבחינה מדעית של, של ניתוח הסוגיה. יכול להיות שאתה תראה כלפי חוץ אנשים שהם מחללי שבתות ולא שומרים צניעות, ואני לא רוצה לדבר עוד מספיק, ואתה כלפי חוץ מה רואה? השם ירחם. מה אומרים לך? קדושים וטהורים, ואלה, אלה שווי פשע ביעקב, שהם יזכו לבא לציון גואל. מה? תראה איך הם נראים. אומר לך, אדוני הנכבד, תלוי מה יש בפנים. עכשיו שימו להם, מבחינה מעשית, לא במקרה הראשון, לא במקרה השני, ולא בשום מקרה, לא מתעלמים מהרוע. יש רוע, נלחמים נגדו. אם יש חילול שבת, נלחמים נגדו. חוסר צניעות, נלחמים נגדו. מוכיחים, צועקים, מבחינה מעשית, שום דבר, נאבקים כמו שצריך. אנחנו מדברים אבל מבחינת הכוונה, מבחינת ההסתכלות. כשאתה מוכיח, מאיזה מקום אתה בא? ממקום של אני הולך לפרק לחלוטין את הבית, כמו בבית של האמוריים האלה, או ממקום של לנסר, בוא נוכיח כדי לתקן, כדי לסלק את החלק הלא טוב, כדי לגלות את הטוב המסתתר וכו' וכו'. ופה יש פסקה באורות התשובה, שהרב ממש עושה סדר ומביא אותנו למקום מאוד מאוד מיוחד, ממש מיוחד, שכוונה הקדמתי כדי שיהיה קל יותר, אבל את הדבר המיוחד אי אפשר להקדים אותו, צריך לראות אותו בפנים. אז בואו נראה את זה, אורות התשובה, פרק י' פסקה ו', מה קורה? אומר הרב, על פי יסוד הרזים, כלומר זה בא מתורת הסוד, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה והטומאה. אם בפנים זה רשע, גם כשהוא עושה טוב, הטוב שהוא עושה הולך למקום הרשעה. אם בא לך עובד עבודה זרה, ואומר לך, תשמע, אני רוצה לתרום לך 80 מיליון דולר כדי לחמם את הבית לאנשים עניים, מסכנים, זקנים, יהודים בארץ ישראל. קח 80 מיליון דולר בשביל לחמם את הבית לעניי ישראל המסכנים. לא לוקח. למה? מה השתגעת? 80 מיליון דולר. כל הפקידים התעלפים במקום. 80 מיליון דולר, ולא רק פקידים, יש עוד הרבה אנשים שהתעלפו. מה זה? אתה לא לוקח 80 מיליון דולר? לא. למה? תלוי מה יש בפנים. כל על מעשה הטוב, 80 מיליון דולר לעניים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה והטומאה. כשאתה תיקח את ה-80 מיליון דולר האלה, נכון, חיממת את הבית למסכנים, חיזקת את הרשעה בעולם, וגרמת לגאולה שתתעכב. ממשיך הרב ואומר, אף על פי שבכל זאת, אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו של אותו רשע, שעשה כביכול טוב, הוא משלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה. אך כל זה הוא חלק הרשעה, קל וחומר. עד כאן רשעה, אומר הרב. עכשיו אנחנו עוברים לצד של הצדיקים, ועכשיו תקשיבו טוב. קל וחומר, שכל אבון וחטא של צדיק, אף על פי שבארץ ישולם, כלומר, שצדיק עושה עבירה, משלם על זה. וסביביו נסערה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה. מכל מקום, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה. כלומר, אם בצד הרשע, תלוי מה יש בפנים, ואם בפנים זה רשע, אז אפילו שהוא עושה טוב, זה הולך לרשע. עכשיו תקשיבו טוב לדבר, אני מוכרח רגע לעשות סדר לפני שאני ממשיך, שאני ידע שכול אמיתי. רבותיי, אני רוצה שנבין רגע אחד את הכלל, כי אנחנו עכשיו עולים מדרגה, אבל עולים אותה בקפיצה אחת גדולה. אז בוא רגע אחד נסביר. אנחנו הסברנו בעצם שהבית של האמורי הזה, שהוא אמר לשם פירוד קודשא בריך ושכינתא, ולשם סיאוב וטומאה וסיתרא אחרא, הבית הזה אין לו תיקון. למה? למה? הבית כל כך יפה, כי חיצונית הוא יפה, אבל פנימית, בצד הרוחני, הכוונה הייתה לעבודה זרה. אם פנימית זה רקוב, לא יעזור כלום חיצונית. אז הבית הזה אין לו תקנה. תפרק אותו, תעיף מפה את האבנים ותחול גם. לא רוצים פה את הבית הזה שלא יישאר ממנו זכר. עכשיו, לעומת זאת אבל, בצד של הקדושה, כלומר, אם הטוב, אם הנשמה היא נשמת יהודי קדוש, אז גם אם כלפי חוץ הוא מחלל שבתות ו... כל הדברים הלא נעימים, אבל בפנים יש קדושה, זה מה שקובע, שאני מתאמץ, אני אמנם נלחם נגד הרוע, מבחינה מעשית, אבל אני גם מתאמץ לנסר, לא לפרק את הבית, אלא לנסר, לזרוק את הלא טוב ולקחת את הכן טוב. כלומר, הכלל שאליו הגענו בעצם זה, תלוי מה יש בפנים. עכשיו אני הולך לקחת אתכם למקום שהוא פשוט לא יאמן. זה לא רק תלוי מה יש בפנים. זה עכשיו הרב לוקח אותנו למקום פשוט בלתי נתפס. אומר לנו הרב קוק ככה באורות התשובה. אומר לנו, תראו, אם הרשע עושה מעשה טוב, זה הולך למקום הרשע. אם אתה תיקח את הצדקה לעניי ישראל מהרשע, אתה מחזק את הרשעה שלו. זה הכל. אכלת עניים וגם חיזקת את התאומה. אבל שימו לב, אומר הרב, אם זה ככה בצד התאומה, אז עכשיו אנחנו עוברים לצד הקדושה. יש לנו כלל, מידה טובה מרובה מידת פורענות. כלומר, אם בצד של הטומאה זה ככה, כשאתה מגיע לצד הטוב, תכפיל את זה כמה מונים, אותו יסוד בכיוון הטוב. אז כלומר, שימו לב עכשיו, שאם אדם יהודי טוב, נשמה קדושה, עושה עבירה, עבירה, כמובן זה לא טוב, נכון? צריך להילחם נגד זה. אבל לאן העבירה שלו הולכת? אז מה תגידו? עבירה זה עבירה, שלום, נכון? אז עכשיו תקשיבו מה הרב קוק מסביר, דבר שלא יאמן. אומר הרב ככה, אבל אני מאוד מבקש עכשיו להתרכז, כי עד סוף הפסקה, כדי להבין היטב את החיתוך הדק הזה, אני סומך עליכם שאתם מורגלים בהבנות רוחניות עמוקות ודקות, ואני גם אסביר את זה, אבל בבקשה, גם מי ששומע את ההקלטה, לא לעצור את השיעור עכשיו. מי ששומע מכאן ואילך, חייב לשמוע עד סוף השיעור, כי אחרת הוא יצא לי עם הבנה עקומה. אז אני אומר במפורש, שימו לב. אז אומר הרב קוק ככה, קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, אף על פי שהוא כמובן חוטף, עשית עבירה, אתה חוטף, שבארץ ישולם, הוא סביביו נסערה מאוד, מקפיד עם צדיקיו כחוט השערה. מכל מקום, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. איך יכול להיות? איך יכול להיות שהעוונות של צדיקים הולכים לחזק את הקודש והטוב? איך יכול להיות? בואו נמשיך. אומר הרב, מזה אנו מבינים בכללות העמים, שכל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית. אם באה אומה רשעה וכאילו היא עושה טוב, אז בא לחזק את הרשעה. וחסד לאומים, כשהם עושים חסד, חטאת. ובישראל לעומת זאת, גוי צדיק שומר אמונים, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, כי אנחנו בעצם סביביו, אנחנו מאוד קרובים כביכול בשורש נשמותינו אליו יתברך, ולא נקרא צבאות אלא על שם ישראל, וזה שם שאינו נמחק, מה שאומר שבעצם שורש נשמת ישראל ממש סביביו של הקדוש ברוך הוא, כחוט השערה, ובכללותם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, אני רוצה להסביר את זה עכשיו, למרות שזה יוסבר בהמשך הפסקה, אבל מה שנקרא, כדי שאני אהיה שקט ורגוע, שאנשים הבינו טוב. לפני שנקרא את ההמשך, אני כבר מסביר עכשיו מה הרב רומז, ומה הוא מפרט ומסביר בהמשך. שימו לב. למעשה, נשמת היהודי היא כולה קודש וטוב. וגם חסידי אומות העולם יש, בוודאי, יחידים אנשי קודש, בכל אומה ולשון, בוודאי. אנחנו מדברים עכשיו על נשמת ישראל. נשמת ישראל היא קודש וטוב. בכל רגע יש אור שצריך לצאת מהנשמה שלך. זהו. כל רגע נתון יש תוכנית אלוקית, מה צריך לצאת מהאור שנמצא בנשמתך. האור הזה יוצא בכל מקרה. אבל תלוי איך ילבשת אותו. יכול להיות שילבשת אותו במעשה מצווה, במשהו טוב שעשית, באיזה מעשה מועיל. אז יצא עכשיו אור מנשמתך שעטוף במעשה טוב, עטוף במצווה, עטוף במעשה מועיל. יופי. אבל גם יכול להיות שעכשיו אמור לצאת מתוכך אור גדול, והוא יצא עטוף במה? בעבירה. נפלת. עשית עבירה. עכשיו שימו לב, מה זה אומר בעצם? שיהודי גם כשהוא עושה עבירה, אין לו הרי כוח חיים אחר ללכת איתו לעבירה, כמו שמסביר הרמק בתומר דבורה. אומר הרמק, כשאתה הולך לעשות עבירה, מאיפה יש לך חיות? מאיפה יש לך רצונות? הכל יוצא מנשמתך. ונשמתך מהי? חלק אלוקא ממעל. אומר הרמק, אז לקחת את הקדוש ברוך הוא לעבירות שלך. בוא ניקח את זה אלינו עכשיו. בעצם עכשיו יצא כוח קדוש, שהלך לאן? לאן הוא הלך? הבן אדם בטעות, בנפילה, הוליך אותו לעבירה. אבל יצא כוח קדוש מהנשמה שלך, שעטוף בחילול שבת הזה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר הנביא, תקשיבו לפסוק, אומר הנביא, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, כלומר אתם סביביי, אתם מחוברים אליי, אתם כביכול נסערה כמו שערות, כמו צמצום של אור השם שמאיר בכם, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. מה פירוש? אני לא מוותר על שום עבירה שלכם. למה? כי כל עבירה שלכם זה אור קדוש שילבישו אותו לבושי תומה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול לקחתם היהלומים ששמתי בתוככם, ואתם כאילו מכונה לייצור יהלומים. כל דקה אתם מוציאים יהלום חדש. אבל מה, לפעמים אתם לוקחים את היהלומים שאתם מוציאים, וזורקים אותם לאיזו שלולית מלאת בוץ. אז אני לא מוותר על שום יהלום. אז אני מוכרח לפקוד את כל עוונותיכם. מה אני עושה לעוונות שלכם? אני הולך לשלולית בוץ, לוקח את היהלום שיצא מתוככם, ושזרקתם אותו לחילול שבת שלכם, או לחוסר צניעות שלכם, לוקח את היהלום, מנקה אותו. איך מנקים יהלומים? כשמדובר בבן אדם, רחמנא ליצלן, השם ירחם, ייסורים שבאים על אדם, ממרקים אותו. ייסורים, למרק את כל עוונותיו. עד היום חשבנו שלמרק עוונות מה זה? אז כאילו לזרוק אותם. פה זה הפוך. אומר, לא, אני לוקח את העוונות שלך, שהם בעצם זרימת חיים של קדושה, שהתלבשה בתומה. ועכשיו אני לוקח את הקדושה הזאת שהתלבשה בתומה, ממרק את התומה ומשאיר את הכוונה הטובה שהסתתרה מאחורי מעשה הפשע שלך. הבנתם מה זה תלוי מה יש בפנים? עד איפה הדברים מגיעים? זה לא יאמן, זה לא יאמן. עכשיו בוא נראה, אני רוצה באמת לשאול, לפחות הנוכחים פה, מובן או שמישהו חושב שעדיין הוא לא הבין וזה לא מובן? כי את זה אם לא מבינים אנחנו בבעיה. עדיין לא מובן. אני חוזר עוד פעם, עד שכולנו נהיה בטוחים שהבנו. אני חוזר עוד פעם. בבקשה, רק תתרכזו, בבקשה, בסדר? עוד פעם. בעצם נשמת היהודי היא כמו פנס כזה, כמו מקור אור, שכל הזמן הוא מוציא אור. אבל הוא לא מוציא את אותו אור בכל דקה. כל דקה הוא מוציא כביכול אור חדש. זה מובן? יופי. עכשיו, אם הבן אדם ילביש את זה במעשה טוב, יופי, האור יצא כמו שצריך, בלבוש שמתאים לו, הכל מצוין. אבל אם הבן אדם בשעה 8:44, כן, באור להי ניסן תשע"ו, הבן אדם ברגע זה היה צריך להוציא אור שמתוכנן לו משמיים, אתה ב-8:44, אור להי ניסן מוציא את האור הזה. הבן אדם בא להוציא את האור, ומה קרה? במקום להוציא את האור, הלך, עשה איזה, אני לא יודע מה, ישב לראות איזה סרט לא צנוע. בסדר? עכשיו, בעצם הייתה צריכה לצאת מתוכו אהבה גדולה ב-8:44 אור להי ניסן, והיא יצאה. אבל היא התלבשה באהבה אמריקאית. הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, מה? מה עשית? מה זה הדבר הזה? במה הלבשת לי? הכנסתי בתוכך אהבת השם, אהבת אישה בקדושה על ידי חופה וקידושין, אור לאי ניסן, 844, אני דחפתי דרכך החוצה, אור של אהבת השם. מה עשית לו? הלבשת אותו בסרט שראית. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, ארגנת לנו עבודה. למה? כי אני לא יכול לוותר על הדקה הזאת. אור להי ניסן 844, זו דקה של אהבה שהייתה צריכה לצאת מנשמתך, והיא יוצאת. הלבשת אותה מחלצות במרכאות? אני אין לי ברירה, אני לוקח את הדקה הזאת. ומה אני עושה לה? מלטש אותה, מנקה אותה. זה נקרא הפקוד אבונותיכם. אני לא יכול לוותר על שום אבון שלכם, כי כל אבון שלכם זה בעצם כוח חיים אלוקי שיצא לאור ורק התלבש בלבוש מלוכלך. אז מה, היהלומים שנפלו לשלולית זורקים לפח? לוקחים את היהלום, שוטפים, מלטשים, זורקים את הלכלוך ולוקחים את היהלום. לכן הקדוש ברוך הוא אומר פה, אומר הרב קוק בפסקה אחת המדהימות, באמת, אומר הרב קוק, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם. הרי כשהיוונים חטאו, מה הוא עשה? כמו שעושים לבית עם נגע צרעת של האמוריים, פרקים את האבנים, את האפר, זורקים הכל, זהו, אינם. הם לא פה. האשורים, הכסדים, הבבלים, הפרסים, היוונים, איפה כל אלה? זה בית עם נגע צרעת, שפרקו לו את האבנים, את האפר, זרקו לכל הרוחות, הקימו חדש. למה? כי בפנים היה רקוב. אבל חוטאי בית ראשון, וחוטאי בית שני, וכו', איפה הם? פה, פה, עם ישראל חי וקיים. למה? כי יפקוד עליכם את כל אבונותיכם. יוצא מכם תמיד טוב. רק לפעמים אתם מלבישים אותו בלבושים לא טובים, אני אנקה את הלבושים הלא טובים. בואו נראה, למה? כי בפנים נמצא אור קדוש, אני לא יכול לוותר עליו. עכשיו בואו רבותיי, עכשיו תתרכזו, ונראה את הדברים מפורטים יותר בדברי הרב. הרי כל חטא, אומר הרב, שבא ממקור כזה שרובו טוב, ואם רובו טוב, זה אות באמת שבפנימיותו כולו הוא טוב. אז יש בו באמת, בכל חטא כזה, בגנזי פנימיותו, אור גדול וישועה רבה. בתוך כל חטא של יהודי, מסתתר עמוק בפנים, אור. ועברת ועברתם של שבטים, מה שהשבטים, או עברתם של שבטים, מה שהשבטים מכרו את יוסף, מה זה עשה בסוף? קלקלה בכף, כן? חלקלה את כל העולם כולו. הרי יוסף בסוף המשביר לכל העולם, מה זה? לכל הארץ. נכון? אז כאילו הם עשו כאילו עבירה, מכרו אותו, והם בעצם הצילו את כל העולם. אז אומר, ועברתם של שבטים חלקלה את כל העולם כולו. ובכל פרשת העיבור, כל שהם עוברים עבירות, יהיו צורכיהם לפניך. אלא שכך היא עמידה. מה? שהטוב והבניין העולה מתוך החטא. אם, הרי תמיד עולה טוב, תמיד. גם כשהבן אדם עושה חטא. אז הטוב והבניין העולה מתוך החטא, צריך הוא שיזוקק הרבה, עד שיהיה עולה לשכלול היצור כולו. והזיקוק, איך מזקקים את העוונות ולהוציא מהם את הטוב, הוא מידת האיסורים, ממרקי החטא. כלומר, המזקקים את החטא, מה זה ממרקי החטא? עד היום חשבנו כאילו זורקים את החטא החוצה, כמו בית מנוגת צרעת של אמוריים. לא אומר לך הרב, לא, לא, לא. כלומר, המזקקים את החטא הבא מעומק הטוב, מכל כיעור החיצוניות שלו. ומעמידים אותו, את החטא עצמו, על יסודו הפנימי החי חיי אמת וקודש. את הרצון הקדוש שהשתמשת בו, שולפים, מוציאים, מנקים אותו מהלכלוך על ידי איסורים, והרצון הקדוש אותו שומרים. ומתוך שאין דבר אבוד בכל מעשיהם של צדיקים, כמו שאומר הפסוק בתהילים א', ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. מה זה כל אשר יעשה? גם העבירות שלו. אתם מבינים מה זה? על כן צריך כל חטא, גם קל וקטן שבקטנים, להזדקק. כלומר, לזקק אותו, לנקות אותו, לסלק את החטאיות שלו, להוציא את הטוב. כמובן שהיינו מעדיפים שזה לא יצא בחטא, שזה יבוא רק במצוות. אבל אם נפלת, אז זה מה שיש. כדי להיות מוכשר, לזקק אותו, כדי להיות מוכשר לשמש, את מה? את אותו הפועל הכללי העליון והמצוחצח, שנועדה לו כל תנועה של נשמה קדושה, זה מה שהסברתי קודם, כל תנועה של נשמה קדושה, כל תנועה שהיא מתנועת, היא אמורה להוציא איזשהו אור אינסוף לארץ, לגלות את אור השם בעולם. כן? כי יודע השם דרך צדיקים, רק השם יודע, במקום שכל שר אפה כל נוצר, לא יגיעו. רק הקדוש ברוך הוא יודע את החשבונות, מאיפה בא האור שיצא באותה פעולה, שבסוף יצא בצורה של עזיבה דרך תורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע, אבל הרצון שלו, אתה יודע מאיפה הוא בא? הוא בא מקודש קודשים שם, ובסוף התעטף בתומה כזאת. אז מה עושים? מנקים את הלכלוך ולוקחים את הטוב. ממשיך הרב ואומר, וכל תשובה מאהבה באה עד אותו המקור הפנימי, שמשם כל העשוי הוא טוב, הוא בניין של תום ויושר למפרע. עכשיו אומר, זה מסביר למה כשאדם חוזר בתשובה והזדונות מתהפכים לזכויות, עוד תכף נסביר. אומר, כשאדם חוזר בתשובה, כאילו הוא יכול לחזור אחורה בזמן, ופתאום להפוך את הכל שזה יהיה משהו טוב. דוגמה, יהודה בן יעקב, כשהוא הולך לתמר, אז לכאורה הוא חושב שהוא הולך לאישה רחמנה לצלן, נכון? ואז איך קוראים לילד? מה פרצת עליך פרץ? טוב אחי, הדבר האחרון שהייתי קורא לילד הזה זה פרץ, כי הרי זה מזכיר מה יהודה חשב. תשובה, כשיהודה חשב שהיא כזאת, אז באמת זה היה רצון קדוש של לפרוץ, שנפל למקום לא טוב. אחר כך הוא עושה תשובה, כשהוא מודה שזה הוא, וכל הבושה והדיין עצמו, השופט עצמו, הוציאוה ותסרב, זה הוא עצמו שהיה איתה, כל הבושות שבעולם, והוא מודה על האמת. מה קורה אז? הוא מנקה את הלבושים הצועים. מה נשאר? נשאר התוך הקדוש. מה התוך הקדוש של ועלה הפורץ, כוח הפריצה של מלכות בית דוד? אז קוראים לילד פרץ. כי זה חטא ואבון שמורק ושותף ונוקע, אחרי שסילקת ממנו את הלכלוך, נשאר הטוב המסתתר מאחוריו, שעדיף היה כי היה יוצא בצורה טובה, יצא בצורה לא טובה, מנקים את הלכלוך, אבל הקדושה שבתוך האבון נשמרת, קוראים לילד פרץ. ממשיך הרב ואומר, שזה תשובה מאהבה, והזדונות המתהפכים לזכויות, אינם צריכים ליצירה חדשה. כשהזדונות מתהפכים לזכויות, זה לא יצירה חדשה. זה כבר היה קודם, בעת העבירה כבר, כנוס בתוך העבירה. כי העבירה היא רק לבוש חיצוני שקלקל. ממשיך הרב ואומר, כי אם להתגלות מקוריותם, גלה את המקור הטוב, המסתתר, הפנימי. כי גם השמיים החדשים והארץ החדשה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בימי משיח, אינם צריכים חידוש, כי קיימים ועומדים הם, הייתי מוסיף מי שכבר, כבר קיימים, שנאמר, כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים. אומר הרב, יעמדו לא נאמר, אלא עומדים, הם כבר עומדים. כלומר, מה אומר הרב בעצם? שגם כשעם ישראל חוטא, בעצם כשהוא מבלבל בשכל, חילול שבת, לוקח את המילה דמוקרטיה, הופך אותה לאידיאל של חילוניות, כל השטויות האלה, זה הכל לבוש חיצוני לרצונות קדושים, שבמקום לצאת אל צד הקדושה, הם מתעטפים בכל מיני לבושים מבולבלים. אז מה העבודה שצריכה להיעשות? למרק את הלבוש החיצוני הלא טוב הזה, ולהוציא את הטוב המסתתר. ואז הזדונות מתהפכים לזכויות, זה לא יצירה חדשה, זה בסך הכל לגלות את מה שכבר היה תמון קודם, מתחת ללבוש החיצוני. אז מה אנחנו לומדים לדעת, רבותיי? שבסופו של דבר, הכל תלוי מה יש בפנים. חזקו ואמצו.